נאמן, עם הרב אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים.
לילה טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי, אני כאן איתכם מאחורי המיקרופון אריה אטינגר. אנחנו נפגשים כאן כל יום שני, שעה 11 בלילה, בתוכנית בית נאמן. לשעה של שיח מרתק על הנפש, הקונפליקטים והקשיים שבין בני זוג, מה מביא אותנו למקומות של כאב, תסכול, חוסר אונים, ומה באמת הפתרון. ולא רק מול בן או בת הזוג, גם קשיים והתמודדויות שפוגשים אותנו מול הילדים, בעבודה ובכל מקום שהוא. אז אני כאן איתכם בשעה הקרובה כדי לצלול יחד בתוך הקשיים ולהבין את עומקם של דברים. וכיצד ניתן דווקא מתוך התסכול לצמוח ולהגיע למקומות הרבה יותר מיוחדים ומחזקים ממה שחשבנו. כמדי שבוע נפתח את התוכנית בסיפור מתוך התהליכים שבקליניקה ובקבוצות שבבית הספר, ומיד לאחר מכן אני מזמין אתכם המאזינים להתקשר ולשתף. יחד נצלול לתהליכים מרתקים בעולם הנפש, להעצים ולהעמיק בזוגיות ולבנות את הקשר למקום של יותר ויותר צמיחה ובנייה אישית. כן, לוחשים לי פה על מספרי הטלפון, אבל דבר ראשון, תודה רבה לכם, צוות ההפקה המדהימים. יצחק חן שמביא את קולכם אליי, ופנחס בינדר שמביא את קולי אליכם. לפני שאני מזכיר את מספרי הטלפון, אני רוצה להגיד משהו ככה בנימה מעניינת. שמעתי כעת, הסתיימה התוכנית המרתקת של הרעיון של הרב אבי רוזן עם הרב חיים זעיד. ממש ככה בסיום התוכנית, שמעתי איך שהרב חיים זעיד מודה למנכ״ל הרדיו הרב אבי רוזן, והוא מדבר איתו על כל הפעילות הרוחנית המדהימה שהרב אבי רוזן מביא כאן לרדיו. אז נזכרתי, וזה ככה הביא אותי לשתף אתכם, שכל התוכנית הזאת היא בזכותו של הרב אבי רוזן, הוא זה שיזם את זה, הוא זה שדחף את זה. אז גם בשם שלי וגם בשם כל המאזינים, אנחנו רוצים להודות לך הרב אבי רוזן, על כל הדברים הנפלאים שאתה עושה כאן ברדיו. אז הנה מספרי הטלפון לכם המאזינים לעלות לשידור, 03-500-9393, 03-500-9393. ניתן גם לשלוח הודעות לאתר של קול חי או לאפליקציה, או למספר הוואטסאפ של קול חי, 055-333-9393. אז בואו נצא לדרך. השבוע אני רוצה לשתף אתכם במאזין שפנה אליי, והוא מספר לי, אתה יודע, שמעתי את התוכנית שלך בשבוע שעבר, הוא גם מאוד החמיא לי, תודה רבה לך, ואז הוא אומר לי, יש לי שאלה קטנה לשאול אותך. סיפרת על דניאל ששאל מדוע הוא לא זכה להיות כתוב עזר כנגדו, רשי אומר, זכה עזר, לא זכה כנגדו, ואז סיפרתי על דניאל שאמר, מדוע אני, דניאל, לא זכיתי להיות מהזכה עזר? למה נגזר עליי גורלי להיות מלא זכה כנגדו? ואז אותו מאזין ששאל אותי, הוא שאל אותי כך, תגיד לי, מה זה באמת הפרוטקציות האלו? מה זה, גורל כזה? שיש כאלה שיש להם זכה עזר, ויש כאלה שזה לא זכה כנגדו? ואני זה שנפלתי בגורל להזזל, כמו שאומרים. למה? למה זה ככה? מה זה הדבר הזה? כך שאל אותי אותו מאזין. יש לי תשובה נפלאה לענות לך, אבל לפני כן אני רוצה לפתוח בסיפור השבועי שלנו, ודווקא דרך הסיפור אני רוצה לענות על השאלה שלך. יום אחד אני מקבל טלפון בעול מאדם בשם דוד. אני צריך דחוף פגישה, SOS, דחוף, דחוף, דחוף. מה קרה? שאלתי. אומר לי, אתה לא מבין, זה כבר מצב שאשתי מאיימת עליי בגירושין. ואני אומר לך, זה עומד לקרוא. תעשה לי טובה, תקבל אותנו דחוף. כמה ימים לאחר מכן הם נכנסו אליי לקליניקה. כבר בפגישה הראשונה היה המון מתח ולחץ. נראה היה שהשאלה הכי משמעותית שריחפה באוויר זה מי פה הנורמלי ומי צריך עזרה. או במילים אחרות, מי אשם ומי קורבן. בתחילה ישבה שרה על הכיסא ככה שלובת ידיים, רגועה, וזה היה נראה שהיא מנסה לשדר, הסיפור הזה לא קשור אליי. דוד, הוא היה זה שפתח את הפגישה, טוב, לפני שאני ממשיך לספר, כמובן שעשיתי שינויים, שלא נזהה חלילה שום פרט ובמי מדובר. דוד היה זה שפתח את הפגישה, דוד לא ישב בנחת על הקורסה, הוא כל הזמן קם והתיישב, קם והתיישב. הוא הסתובב סביב עצמו, תוך כדי זה שהוא גם מדבר איתי. הוא היה נראה טרוד וקצר רוח. הוא אפילו לא הצליח להישיר אליי מבט במשך יותר מכמה שניות. דוד תיאר לי מתח בלתי נסבל בבית. אתה יודע, כבר כמה חודשים ששרה מאיימת עליי בגירושין. אז נכון שעד עכשיו לא הרגשתי שזה רציני, אבל לאחרונה היא ממש עומדת בפתח של הדלת, כבר נמצאת לפני בית הדין, והמצב בינינו נהיה קשה יותר ויותר. היינו אצל המון יועצים וכולם הרימו ידיים, אבל אני עדיין, אומר לי דוד, אני עדיין לא הרמתי ידיים, ואני רוצה לעשות עוד ניסיון גם אצלך. ואני לא יודע מה אשתי רוצה מהחיים שלי. אני עושה כל מה שהיא מבקשת ממני. אז נכון שאני לא ממש ממש פודל, אבל היא מנסה לנהל אותי, ותאמין לי, מה שאני יכול אני עושה בשביל שאשתי תהיה רגועה. אני אומר לך בכנות, היא מגזימה עם הבקשות שלה. אני יודע את זה. ואני יודע גם שלעולם היא לא תגמור. מה שאני אעשה לא יספק אותה. בשלב הזה, לפתע צלצל הפלאפון של שרה. שרה פתחה את התיק ושלפה ממנו את המכשיר. הנה, אומר לי דוד, אתה רואה את הפלאפון שלה? אני קניתי לה אותו. זה הטלפון הכי חדשני שיש. הכי נוח, העיקר שיהיה לה כמה שיותר טוב. ממש גיחכה מיד שרה. מה אתה עושה עסק מהמכשיר המסכן הזה? מכשיר מסכן? הזדעזע דוד, ככה את מדברת? כן, בוא נבדוק כמה הוצאת על הפלאפון שלך וכמה על שלי, הגיבה לו שרה בציניות. אתה רואה אותה פנה אליי דוד? ככה זה כל הזמן. מה שראית כעת, כל הזמן ככה הדברים מתנהלים. ומה שאני לא יעשה, לא יספק אותה. 24/7, אני משרת אותה, ולעולם היא לא רגועה. לפתע, התרוממה שרה מכיסה, ופנתה לכיוון הדלת. ואז היא סובבה את ראשה לאחור והודיעה לדוד כך. תקשיב, אם הגעת לכאן כדי לדבר על הבעיות שלי, אז אני הולכת. מבחינתי אין טעם שנקבל עזרה כשהמטרה היא כל הזמן לדון בי. הגיע הזמן שתתחיל להסתכל לעצמך בעיניים, להבין מהם הבעיות שלך ואיכן אתה אמור להשתנות. שרה, ענה דוד בנימה מפייסת, לא התכוונתי להגיד שאת לא בסדר, לא התכוונתי להאשים אותך. אני רק התכוונתי להסביר שאני חסר אונים, כי אני משתדל ככל יכולתי ואת לא מרוצה, אז אני רוצה לקבל הדרכה להבין איפה אני טועה. זה ממש לא היה נשמע ככה, שרה נשארה נוקשה, והיא סירבה להתרכך. אני מבטיח לך, בוא ניתן צ'אנס. לא, אני לא מוכנה יותר לשמוע ממך מילה נוספת של אשמה. אתה צריך להבין שאתה הוא זה שצריך להשתנות. אני מבחינתי מציתי. ושוב אני חוזרת שאני לא רואה שום טעם להמשיך כך את הקשר בינינו. כשדוד שמע את המילים הללו, הוא ממש החביר. הלחץ שלו טיפס ועלה. שרה, אני דורש ממך לחזור לחדר. דוד ניסה לשדר עוצמה וביטחון, אבל הרעד ששלט בו ובמילותיו, זה פשוט הריד את החדר. ואז בשלב הזה עצרתי אותם, וביקשתי להתערב. אני רוצה לשמוע, בואו תשתפו אתי, מה הסיבה או מה הניע כל אחד מכם לבוא לכאן היום. טוב, נאנח לי דוד. כמו שהסברתי, אנחנו נשואים כבר 8 שנים. תמיד היה קשה, אבל איכשהו סחבנו. בזמן האחרון, הקושי הפך לבלתי נסבל. שרה עוזבת המון פעמים את הבית בלי כל התראה. לפעמים זה עם הילדים, לפעמים זה בלי הילדים. היא עושה את זה בזמנים הכי מאתגרים. אם זה בערב חג, שעה לפני החג. אני יכול פתאום למצוא את עצמי לבד. והכי לא נעים, כשזה קורה באירועים משפחתיים. שים לב, התערבה כאן שרה. אתה שוב פעם עסוק בי במקום להיות עסוק בבעיות שלך. נכון, נכון, הגיב דוד. אני הקדמתי את כל ההקדמה הזאת לא כדי לדבר עלייך. אני רוצה לדבר על עצמי. וכמו ששרה אומרת, יש לי המון בעיות. אני לא מצליח לשמור על יציבות בעבודה, בשנים הראשונות למדתי בכולל, אבל העול של הבית לא אפשר לי להקפיד על זמנים. הייתי חייב לשלוח את כל הילדים בבוקר, לפעמים יש ילד חולה, יש כל מיני אילוצים, ואז הייתי מאחר או מחסיר בכולל, ובשלב מסוים כבר לא שרדתי. ואז ירדתי לחצי יום, התחלתי קצת לעבוד, אבל גם בעבודה הבאה ממש היה קשה לי. ובבית כל הזמן היו צריכים אותי, ואני מוצא את עצמי שאני לא מצליח לא להתמסר לא ללימוד, לא לעבודה, ואז גם לקוחות מתרכזים עליי, אשתי כועסת עליי, ואני מוצא את עצמי חסר אונים מול כל המערכת. אשתי תמיד אמרה לי שיש לי הפרעת קשב. היא רק רצתה דבר אחד, שאני אתחיל לקחת רטלין. אבל אני הרגשתי שזה לא קשב. אני הרגשתי שיש פה משהו רגשי שמקשה עליי. ואתה יודע מה הוא אומר לי, דוד? בכל זאת ניסיתי לקחת רטלין. ותאמין לי, זה לא עזר. הדבר היחיד שזה עזר, זה שהתחלתי להרזות. להרזות. כי פשוט התיאבון הלך. אתה יודע למה זה לא עזר, התערבה כאן שרה? אתה לא התמדת. אם היית מתמיד, השיפור היה מגיע. אבל הרי תמיד אתה לא מתמיד על דברים. כן, בשלב הזה ענה לדוד, אבל את יודעת שהכדור עשה לי כל כך רע. למה שאני אעשה רע לעצמי? למה שאני אפגע בעצמי? אין בעיה, הגיב השרה. כבר אמרתי לך שמבחינתי, אם אין שיפור מצדך, אני מסיימת. כשדוד שמע את המילים הללו, הוא עוד פעם החביר, הוא עוד פעם נלחץ. ואז הוא חזר ופנה אליי. אתה יודע, שאלת בשביל מה הגעתי? הגעתי כדי לשמוע מה עוד אני יכול לעשות כדי שלשרה יהיה טוב. עשיתי כבר הכל ואני כבר לא יודע מה עוד אני אמור לעשות כדי שיהיה לה טוב. כאן אני רוצה לשתף אתכם המאזינים. הרגשתי שלדוד היה ברור שאני הולך מכאן ואילך בפגישה לבוא וללמד אותו איך, מה עושים כדי שלשרה יהיה יותר טוב. ואני הפניתי את השאלה בצורה הפוכה. בוא תגיד לי דוד, למה באמת אתה רוצה שלשרה יהיה טוב? ראיתי שדוד נידע מהשאלה. מה זאת אומרת? אני לא רוצה שהבית שלנו יתפרק. אתה רואה שזה כבר עומד לקראת גירושין. למה אתה פוחד שהבית יתפרק? שאלתי, המשכתי לשאול בנחת. חס ושלום, הגיב לי דוד בזעזוע. זה אופציה שאני בכלל לא מוכן לחשוב עליה. חשוב לי להבין למה. המשכתי להתעקש. אין על מה לדבר. אני לא מוותר על אשתי בעד שום און שבעולם. בשלב הזה ראיתי איך ששרה התחילה לחזור חזרה למקום ומשהו יותר קצת נרגע בה. עיניה נפקחו, נראה היה שהיא בכלל לא ציפתה לתפנית הזו. ואז שאלתי את דוד, בוא תספר לי מה הסיבות שאתה לא מוכן לוותר על אשתך. לאשתי אין תחליף? היא אישה מוצלחת, בכל מקום מעריכים אותה, היא המורה הכי מבוקשת, היא מנהלת פרויקטים גדולים מאוד. כל הזמן רק מוסיפים לה שעות ורבים עליה בכל מקום. אתה רוצה שאני אוותר על אישה כזו? אין סיכוי בעולם. ומה איתך, פניתי לשרה? האם את מוכנה לוותר על דוד? אני יכולה להיות כנה, שאלה אותי שרה. כיום אני במצב שאני מרגישה שדוד הוא רק עול בשבילי. אם יש לי מספר ילדים, אז דוד הוא עוד ילד בשבילי. אין לי כוח לזה. לא התחתנתי בשביל זה. איך אתה מרגיש, שאלתי את דוד כששרה ככה מדברת? אני רגיל לזה. תמיד היא מדברת ככה. זה לא משהו חדש. ואיך זה בשבילך לחיות עם אישה שלא מעריכה אותך? כך שאלתי את דוד. האמת שלא כל כך חשבתי על זה. אני רגיל לחשוב על כך שיש לי את הזכות בכלל להיות הבעל שלה. אף פעם לא חשבתי איך זה מרגיש לי שהיא לא רוצה להיות האישה שלי. ואתה רוצה להמשיך לחיות ככה? שאלתי אותו. מה זאת אומרת, מיהר דוד לענות לי? התרגלתי לחיות ככה וזה בסדר גמור. זה בסדר או גמור? שאלתי בהלצה. אתה בטוח שזה בסדר לך? כן, זה טוב לי. אני רק רוצה דבר אחד, שתעזור לי איך לעשות ששרה תהיה רגועה וכבר תפסיק לאיים לפרק את הבית. תראו, פניתי לדוד ושרה באחת. שמעתי את הקשיים שאתם מתמודדים איתם, וגם הבנתי היטב מה אתם רוצים ממני. הרי אתה דוד רוצה פתרון אחד, ששרה תהיה מרוצה ממך, ושהיא לא תרצה לפרק את הבית. ואת שרה רוצה ממני פתרון אחד, שדוד יענה לצרכים הרגשיים שאת רוצה. ואז אם נתבונן טיפה יותר לעומק, כל אחד מכם רוצה ממני דבר אחד, שאני ישנה את הבן זוג שלו. אתה דוד תהיה רגוע כששרה תהיה מרוצה ממך, ואת שרה תהיה רגועה כשתתפטרי מדוד, או כשדוד יתחיל לענות על הציפיות שלך. בואו תבינו, אני חושב שאני יכול לעזור לכם, אבל לא בדרך שאתם רוצים. אני לא הולך לגרום לשרה להיות יותר מרוצה ממך. אני גם לא הולך לגרום לדוד להיות חזק עבורך. אני כן רוצה להציע לכם לצאת למסע שבו כל אחד מכם יתחיל להתבונן לעצמו ולחפש את הסיפוק ותחושת הערך מתוכו. כשאתה דוד תתחיל להיות פחות הגבר מרצה כל הזמן ויהיה לך יותר את המקום שלך, ואת שרה יהיה לך את המקום שלך גם כשדוד לא עושה בדיוק מה שאת רוצה, כאן יתחיל לצמוח הפתרון. מאזינים יקרים, אני רוצה לשתף אתכם משהו. אתם זוכרים איך פתחתי את השיח היום? באותו אחד ששאל אותי על העזר כנגדו? הוא אומר לי, למה יש כאלה שזוכים שזה עזר ויש כאלה שזוכים שזה נגדו? ולמה אני זכיתי ליפול בפח שזה נגדי? ככה הוא שאל אותי. ואני רוצה לחדש כאן חידוש כזה. בואו תגידו לי מה אתם אומרים על החידוש שלי. זה לא שיש כאלה אנשים שזוכים שזה עזר ויש כאלה אנשים שזה נגדו. כל אחד מאיתנו, כשהוא נמצא במקום הלא נכון שלו, ממילא אשתו היא נגדו. אם אתה דוד כל היום מרצה את אשתך, ממילא אשתך תהיה נגדך. אבל ככל שאתה יותר תגיע למקום, למשבצת המדויקת שלך, לצאת מהמקום הלא פשוט הזה של הריצוי, ותבריא שם, אז אשתך תתחיל להפוך להיות לעזר. כשאת תעשי את התהליך שלך, ותהי פחות תלויה בדוד, והמקום שלך יהיה גם בפחות תלות בהקשר למה שדוד עושה או לא עושה, כאן יתחיל המקום של העזר. ומאזינים יקרים, אני אומר לכם את זה לא רק ממקום של מסע של כל כך הרבה זוגות שזכיתי ללוות. אני יכול לספר לך את זה מהמסע של הזוגיות שלי. גם אני יכול לספר את זה, גם אשתי יכולה לספר את זה, כן. כשאנחנו הגענו כל אחד למשבצת המדויקת שלו, אז הפכנו להיות יותר ויותר עזר. עזר אחד לשני.